שלום לכם. יש משהו מאתגר ומתסכל בשידור תוכניות מהסוג הזה. לעסוק בהווה ובנצח בו זמנית. תוך כדי מהדורות חדשות ומבזקים ובשורות קשות כאלה ואחרות, והדברים משתנים ממבזק למבזק, לעסוק בנצח, בפרשה, בדברים הקבועים. יש משהו מאתגר ומתסכל לעסוק הרבה זמן מראש והקלטה מראש, בעניינים שמשתנים כל רגע ורגע. הזמנים והתוכן, שניהם משלבים בין הווה לבין נצח, וננסה, למרות ההקלטה מראש, לשוחח על אותם דברים ערכיים, קבועים ונצחיים, מתוך תפילה שזמן השידור יהיה זמן של בשורות טובות לכם וכולנו. שלום לכם, שלום לך, הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה, ושלום לכולנו, שבאמת יהיו הימים הבאים עלינו ימים טובים.
אמן, ובשורות טובות. ובאמת הרבנו, החיבור הזה בין ההווה לנצח, אולי יש שזור פה ושם, בתוך הפרשה שלנו. לפני שנפתח בפרשה, פרשת ויתחנן, שיש בה שני דברים מרכזיים, עשרת הדיברות ושמע ישראל, בשבוע הבא בואו נחפש משהו קצת שמח לפתוח בו. ט"ו באב. אולי השנה החגיגות לא תהיינה גדולות כמו חג האהבה הגדול, אבל ט"ו באב הרבנו הוא משהו גם כן מוזר, משהו זניח משהו, יחול בשבוע הבא ביום רביעי. ט"ו באב. חג, בלי הדלקת נרות, בלי ברכות, בלי קידוש, בלי אולי חולצה לבנה, בלי הפסקת עבודה, וכן חג, אז זה כזה חג לעניים, חג בתור מה שנקרא מתנה למתנת פרידה למי שלא הצליח לחגוג, איזה פרס מחומים כזה. מה זה ט"ו באב, איפה הוא מופיע, מה מקורו, ומה בעצם רוצה מאיתנו, שנדליק נרות, שנתחפש, שנצום, שנרקוד, מה הדיבור הזה של ט"ו באב?
זה מעניין מאוד, ט"ו באב, כמה ש... לא תמיד אנחנו שמחים עם התרגום שט"ו באב מקבל בכל מיני צורות. בסופו של דבר התרגום הזה נובע מהדבר הכי נכון והכי מתאים לט"ו באב. כי ט"ו באב הוא בראש ובראשונה באמת חג של אהבה. יש כמה דברים שחז"ל ראו אותם במסורת שחלים בט"ו באב, והופכים את ט"ו באב לתאריך מיוחד. בכלל על ט"ו באב נאמרה אותה משנה גדולה ומפורסמת, שהיא אולי זו שעשתה את חג האהבה למה שהוא, גם לא נכון, שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים.
חולות לא בלשון מחלה.
חולות מלשון מחול.
מחוללות.
חולות מלשון מחול, יוצאות וחולות בכרמים, ואומרות בחור, שמה עיניך וראה, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, כך אומרות אלה, כך אומרות אלה, והן עושות מחולות בכרמים סביב בניין הבית. הקלות, או הבחורות האלה שיוצאות ופונות, והשמחה הזאת, יוצרת מחול, היא יוצרת צורה גיאומטרית של עיגול, של מעגל, של משתף,
של שוויון.
של שוויון, ואגב, הן היו לבושות בבגדי לבן שאולים. זה דבר מאוד מעניין. בגדי לבן ובגדי לבן. גם הכהן הגדול, ביום הכיפורים, משיל את בגדי הזהב מעצמו, ולובש בגדי לבן. אולי היינו מצפים הפוך, אם יום כיפור זה ההיי, אז עכשיו שיבה זהב, זהב גדולה וכל, ההפך. עכשיו מגיעים אל הטהרה. עכשיו מגיעים להבדיל התכריכים של המת, הם בלבן.
גם בגדי הקלה.
גם בגדי הקלה. הפשטות. האמת, המחול, אגב, המחול הוא תנועה גיאומטרית שמזכירה מאוד את שני החלקים האלה. המחול הוא החופה. החופה היא בעצם איזשהו מחול, הטבעת, מי שמכיר את המנהג של הקלה המסובבת את החתן, המחול נעשה שוב בעצם כאשר סובבים הסופדים את האדם לבית עולמו, וסבבו הסופדים. להבדיל אלף אלפי 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 הבדלות, המחול מתאר את המקום שבו רואים את ההתחלה ואת הסוף ביחד. תמיד מדברים על זה שיום יבוא ונשב בסוכת אורו של לוויתן, שנצא מהמלחמות האלה ומהחדשות האלה, נשב בסוכת אורו של לוויתן, על הלוויתן אמרו חז"ל, דבר מעניין מאוד, צריך לבדוק אותו קצת אצל זואולוגים, שעניינו של הלוויתן זה שהוא יכול להכניס את זנבו לתוך פיו. והוא עושה לופים כאלה.
סגירות מעגל.
אבל הלופ הוא סגירת מעגל.
יכול להיות הרב אלון שאתה מילה מחור קשורה גם למחילה וסליחה? יש איזה קשר בין שניים?
אין שום ספק. המחילה היא בעצם שהוא סגירת מעגל. אדם שלא מוחל, והרבה מאוד פעמים, כשהוא לא מוכן למחול לעצמו, הוא לא מוכן לסגור מעגל. הוא לא מוכן להתחיל מחדש. הוא התחיל פה, אז הוא חייב להגיע עד הסוף. אין סוף. סגור.
איזה גם מחילה של בורות ומחילות ומחילים ודברים מסוג הזה.
במשפט אחד, לי ברור בעברית. לי ברור בעברית. למרות שצריך להוכיח את זה וניתן, כי המילה מחילה במובן של סליחה לא מופיעה בתורה. מופיעה המילה סליחה. סלחה לנו. סלחה לא מופיעה במקרא. בכל התנ"ך. המילה מחול לנו, אני מוחה לך. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחל לנו, מלכנו כי פשענו, היא לא מופיעה אף פעם. מופיע במחילות צורים ובמקרות עפר, כמו בשיר היפה של נעמי שמר. עכשיו, מה זו מחילה בצור? דבר מדהים. המחילה היא בעצם שאני לוקח, כמו בסרט על תעלת בלאומיך, זה אבל סיפור בזקנים, אף אחד לא זוכר כבר. המחילה היא שאני לוקח שופל חזק, או בלאומיך, קומפרסור חזק, ואגב צריך לבוא משני צדדים. כשעושים מנהרה, בכבישי המנהרות, אתה צריך לבוא משני צדדים. ויש כאן הר, וזה חסר סיכוי, חבל על הזמן, אתה לא תצליח לחצוב אותו. ואתה בעצם אמור לחצוב בתוך ההר, עד שאתה תגיע לשם. סלח לנו, אבינו כי חטאנו, סליחה זה בעצם, אתה יודע מה, בוא נסלח ונשכח. שאומרים, לא אסלח, לא אשכח. זה הביטוי. הקשה לי, הנורא. לא אסלח, לא אשכח. כלומר, סליחה היא, אני לא יכול לשכוח. אם תשכח, אני אסלח. ולפעמים יש דברים שהסליחה לא מספיקה. וצריך לחדור. צריך לעבור הרבה הרבה יותר פנימה. זה שלב הרבה יותר קשה. סלח לנו, תראה איזה יופי של משפט בתפילה. סלח לנו, אבינו למה, כי חטאנו. אתה יודע מה זה חטא בעברית?
החטאה, פספוס.
פספוס, קלעתי לסן, פספסתי. סלח לנו אבינו, פספסנו. סולחים, שוכחים, זה היה פספוס. מחל לנו מלכנו, לא רק חטאנו, פשענו. על פשע לא סולחים. תמחול לנו, זה סבי יותר קשה. זה לא היה רק חטא, זה המחול.
עכשיו נחזור למחול של ט"ו באב. ונסגור את המעגל.
אז במילה אחת רק, בזכותך עכשיו אני רוצה להוסיף מילה אחת. במחילה. בזכותך אבל. עכשיו פתאום אני חושב מה הקשר בין ט"ו באב ליום הכיפורים. ט"ו באב הוא יום המחולות, יום הכיפורים הוא יום המחילה.
היה כדאי לבוא לאולפן.
היה כדאי לבוא, זה פלאי פלאות. ולכן יום הכיפורים הוא לא רק יום סליחה, הוא יום שמח. הוא לא תשעה באב, שיצאנו ממנו רק עכשיו. הוא יום של שמחה. הוא יום של לבן, הוא יום של טהרה, הוא יום של כפרה, אז הייתי אומר לבכות, 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 כן, לבכות ולשמוח.
כן, אבל הרב אלון, כל החגים היהודיים הם על אירוע היסטורי.
מה היה בתוגעה?
רגע, אפילו יום כיפור, אפילו יום כיפור, ביום הזה לפי המסורת יורד משה רבנו בפעם השנייה,
לפי החשבון בתורה.
לפי החשבון, ומוסר את התורה, את הלוחות השניים. אז אפשר להבין למה שמחים ביום כיפור, למה יש מחולות ביום כיפור, כי קיבלנו סוף סוף את התורה. אבל איזה אירוע היסטורי היה בתוגעה?
נכון. מגיע לאירוע ההיסטורי של ט"ו באב, רק הוספתי בזכותך, כמו שאמרתי, שהשמחה ביום הכיפורים היא לא רק על קבלת התורה, הראיה שהאסוציאציה של כולם היא קבלת התורה היא משבועות. השמחה של יום הכיפורים היא על המחילה. לכן אני יוצא במחול של המחילה. ט"ו באב, קרו בו כמה דברים לפי המסורת, וכדי שנספיק להגיע גם לפרשה ולכל, בוא נסתפק בשלושה ונדבר על כל אחד מהם מילה אחת. על פי חז"ל, הדבר הראשון שקרה בו, הוא שפסקו מלמות מתי מדבר. תרשה לי להתמקד בזה דקה, אולי בימים האלה שאנחנו, כמו שאתה אומר, מקליטים לפני, וכשזה משודר זה כבר אחרי, אבל אנחנו בשעות שלפני רגע ראינו את תוצאות בבינשבל, כל כך קשה. כל כך מחכים כבר לפסקו מלמות מתי מדבר. מתי מדבר הכוונה היא לאותם 40 שנה. שבהם בעקבות חטא המרגלים, 39 שנה, בא העונש הנורא, האנישה הנוראית, שקבעה הדור הזה ימות במדבר, והבנים שיבואו אחריהם, שאמרתם לבזי יהיה, שאמרתם אין סיכוי, הם ייכנסו לארץ. חטא המרגלים היה בתשעה באב, בשנה השנייה ליציאת מצרים. 39 שנה עד תשעה באב של השנה ה-40, וכל תשעה באב היה תשעה באב. תשעה באב הוא לא רק התאריך של חורבן הבית הראשון והשני,
למתו בו,
אלא קודם כל הוא יום חטא המרגלים. הוא יום חטא המרגלים, זה לא רק לפי המסורת, פעם בתוכנית אחת הראינו ממש את התאריכים. כי לפי התאריכים בכ"ט בסיוון, התאריכים העבריים, שלח משה רבינו את המרגלים ל-40 יום, 40 יום משם זה תשעה באב. מאז, זה היה בעצם יום המוות, יום הקבורה, היום של המסות הקריטיות שהיו במשך כל 39 שנים. שבוע אחר כך, כשבתשעה באב האחרון כבר לא מתו, המתינו את הימים, ובט"ו באב הוכרזה מן השמיים הפסקת האש. בט"ו באב בעצם הייתה המחילה.
פסקו מלמוד, זה היה סימן הפיזי.
בדיוק. ואז התחילה ההכנה לארץ ישראל, ובמילה אחת, כדי שפשוט ניכנס לתאריכים, באותו חודש, בראש חודש אב, מת אהרון הכהן, ובט"ו באב פסקו מלמות מפי המדבר, ומתחילה הכניסה כמעט 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 לארץ ישראל.
מה שהופך את ט"ו באב הרב אלון לצומת דרכים בהיסטוריה של העם הזה.
אמת לאמיתה, או ליום של תקווה, יום ש... תמו מתי מדבר מלמות, ומתחילה תקווה גדולה, במובן של יום של מחילה, של מחול ממחילה גם. רק שני דברים נוספים שקשורים לט"ו באב, כחג לא רק של תקווה אלא גם של אהבה, כמו שאמרנו, זה שביום הזה הותרו שבטים לבוא זה בזה. על פי המסורת, באותו היום הוכרעה הלכה מאוד מעניינת, שיש לה רקע היסטורי מעניין מאוד, וגם עליו מדבר פחות מ-60 שניות. כולם זוכרים את בנות צלופחד, גיבורות, דמויות הירואי של, של חמש בנות שבאות ואומרות, אבינו מת במדבר, אין לנו אחים, אנחנו תובעות ירושה, הן מבקשות את ירושתן, הן משבט מנשה, והן אכן זוכות. ואז נקבעת ההלכה הגדולה, בת יורשת נחלה. הלכה חשובה מאין כמותה. לימים מגיעים חבריהם משבט מנשה, ואומרים, נחמד מאוד, ההלכה היא מאוד מאוד נחמדה, אבל אנחנו מפסידים עכשיו נחלות.
ונגרעה נחלתנו.
ונגרעה נחלתנו מנחלתם, כלומר, הם תלכנה לשבטים אחרים. וכאיזה מין מוצא של פשרה, הקדוש ברוך הוא קובע אז קביעה, שמצמצמת את ההישג הראשון, ובטח הכניסה אווירה לא טובה, ואומרת, אוקיי, בנות צלופחד, אנא מכן, התחתנו עם בני דודיכם. זאת אומרת, התחתנו בתוך שבט מנשה. הרווחתם את הרעיון הפמיניסטי של בת יורשת נחלה, תעשו את זה בתוך שבט מנשה, שלא תהיה טענה של שבט מנשה. הרגשה רעה. ואז מגיעה הקביעה הגדולה. כל זה היה רק ברגע הזה של הכניסה לארץ, לדור הזה. על מנת שלא תיווצר מציאות ששבט מנשה, שבמקום אוכו כבר היה לו רק חצי. כי חצי היה בעבר הירדן המזרחי. וחצי פה, אז שלא ייווצר מצב ששבט מנשה ממש ימחק ממפת הנחלות. לכן בנות צלופחד עשו כאילו מהפכה אדירה של בת יורשת כבן, ומאידך התחשבות בחשיבותו של השבט. ולכן הם הסכימו, קיבלו את ההוראה וקיבלו אותה בשמחה, להינשא לבני דודיהן לנשים. אבל בזה זה נגמר. ומכאן ואילך, כל השבטים מותרים לבוא זה בזה, ו... חג האהבה.
ועוד פעם ט"ו באב הוא הצומת.
ט"ו באב הוא הצומת. הדבר האחרון שייך לתקופת השופטים. כולנו זוכרים את הסיפור הנורא של פילגש בגבעת בנימין. שם יש סיפור מזעזע של שבט בנימין שנוהג מעשה סדום אכזרי מזעזע, כמו בסדום בעיר. והתחושה הטבעית של העם מגיעה למלחמת אחים קשה מאוד, עם הרוגים ועם הכל. כמעט 70 אלף הרוגים. ובסופה כמעט הכרעה שלא רוצים ששבט בנימין יותר יצטרף ולא יבוא יותר בקהל. זאת אומרת, לא נישאים איתו, לא קשורים איתו, שבט בנימין לא הוקיע את המעשה.
ההרוגים הם שבט בנימין?
בעיקר, ורואים מכאן ואילך את שבט בנימין כמוקם מהעסק. בשלב שבא מיד אחר כך בט"ו באב מוחלט ששבט בנימין לא יוקה, ואין דבר כזה ששבט מוקם מן הקהל, גם אם היה הדבר הנורא ביותר שהיה.
אתה אומר ששבט בנימין מצטרף למחול.
ואז בעצם שהוא חוזרים לאותם המחולות. זאת אומרת, הותרו שבטים לבוא זה בזה, אומר, יש כאן מחול אחד, וכולנו קשורים, ואי אפשר לחתוך את המעגל הזה באמצע. גם אם יש תחושה שהוא נחתך, או שלפעמים יש צורך שהוא יחתך. כלומר, למה בעצם לא הותרו שבטים זה לבוא זה בזה? כי באמת היה צריך ששבט מנשה יהיה לו מחלה. זה צורך זמני. הצורך האמיתי הוא שהמחול ימשיך. למה כעסו כל כך על שבט בנימין? 100%, כי היה פה מעשה שלא יעשה. זה זמני. אמיתית, המחול יימשך.
מחלו לשבט בנימין.
ומחול, בדיוק. והמחילה והמחול יימשכו, וזה סיפור ט"ו באב, שתמיד בא אחרי שהיה לנו קצת קשה בתשעה באב.
אז ט"ו באב הרב אלון זה, הרב אלון זה חג שמח נטו?
זה חג, לא רק שמח נטו. ט"ו באב, והחסידים אומרים שלליל הסדר יש שביעי של פסח. ולתשעה באב יש שביעי של תשעה באב. והשביעי של תשעה באב הוא ט"ו באב.
הלוואי הרב אלון, ואני רוצה לקחת אותך לתוך המחולות של ט"ו באב, להחזיר אותך לפסוק מרכזי, לא רק בפרשה שלנו, פרשת ויתחנן, אלא בהיסטוריה היהודית אין לך בית, אין לך אירוע, אין לך... סצנה הכי מרגשת שיכולה להיות, שהפסוק הזה, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הוא לא הפסוק המרכזי, הכוכב המרכזי. בשמחות, בפטירה, בקריאות הירואיות, בהיילייטס, לא חשוב איפה. בשואה, בנחמה, בגאולה, בגלות, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הפך להיות הפסוק הכי יהודי שיכול להיות.
פסוק והפרשה הראשי יקרותיו, שמה ישראל ואהבת.
וזה אצלנו בפרשה. ובואו נתחיל לרב אלון כמה שנפית מילה מילה. שמע ישראל פונה אל אחד מחמשת החושים חוש השמיעה. דיברנו לפני התוכנית ואמרתי לך שאני חושב שבין החושים שמיעה וראייה ומישוש וטעם וכדומה, חוש הראייה הוא הכי חשוב. אף אדם לא רוצה להיות עיוור, אולי אדם מוכן להיות אפילו קצת חרש אם הוא צריך לוותר על משהו. למה מבין החושים של האמונה ושל ביטוי האמונה שדיברנו עליהם דווקא שמע פותח ולא למשל ראייה או כל חוש אחר? מה יש בשמיעה שזכתה להיות הפותחת את הפסוק הזה, שמע ישראל, דווקא החוש השמיעה הזאת?
אני לא חושב שהשמיעה היא החוש שאיתו פונים אל כולנו. השמיעה הופכת את שמע ישראל למשהו מיוחד, אני אסביר. משה רבנו פונה בבקשה לאמץ את חוש הראייה, אני חושב שלא פחות פעמים. פרשה שלמה בספר דברים, נקראת ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ושם משה רבנו פונה לא רק אל העיניים, אלא גם אל עיני השכל. ראה. הייתי אומר היום, ראה, אם כי אני מגיע עכשיו באיבר אחר, שים לב. ראה, אולי במובן של pay attention, באנגלית. כלומר, תן את ההכרה.
תשומת לב.
כן, אבל בהכרה. ראה, אתה לא רואה? בחירה חופשית. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ההבדל ראייה לשמיעה הוא המון דברים, ואני רוצה לגעת רק באחד מהם, וזה קשור למילה שמה ישראל, וזה לדעתי מה שעשה את הפרשה הזו לכזו גדולה. לא השמה, אלא הישראל שמה.
או אולי החיבור בין השניים. כי הרי שוב, בהפוך על הפוך, אם היינו באים עכשיו לעולם חדש, פותחים תנ"ך חדש, והיה כתוב שם, ראה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הייתה לך קושיה על זה?
כן, אדירה, אני אגיד לך למה. לראות, זה פה ועכשיו. אני לא רואה מה שהיה במלחמת השחרור. אתה הקדמת בדקה שלמה של אנחנו לא מקליטים בזמן השידור ואנחנו מקליטים לפני, ובצדק. כי במראות הנוראיים שאנחנו רואים בשעות האלה שאנחנו מקליטים, הלוואי שעד השידור זה יהיה שונה, תראה כמה אנחנו נזהרים מזה, הראייה היא הובית. השמיעה? לא הובית. אני שמעתי על מלחמת העולם השנייה. מאבא, מאמא. ושמעתי על מלחמת העולם הראשונה מסבא. והוא שמע לפני. ומה שמחבר אותי בעצם עם סבא, ועם סבתא, זה לא הראייה. זה השנייה. מה שעושה אותנו, ישראל, זה שאנחנו שומעים את אותו דבר, 3,500 שנה. גם אם אנחנו רואים
תקופות אחרות,
דברים אחרים לגמרי. אם אני אביא את צוותי, יושב אותה עכשיו באולפן, ויראה לה מה שאני רואה, לא תמיד מה אני יודע. אם אני אראה לה איך הילדים שלי משחקים במחשב, היא לא תבין לכם מאיפה אני נמצא, כי גם אני כל המון. אבל היא בסוף תשאל אותי רק אליך. שמה ישראל? תשאל את זה בנוסח של סבתא. שמה ישראל? יש אוהב. זה מה שמעניין את זה. השנייה היא לא פחות, היא לא יותר, היא מה שבעצם מכניס את הדברים פנימה. וכאן רק שנייה אחת, אבי, וכאן עוד דבר אחד. הראייה, אני רואה הכל ביחד, ואני רואה, אני רואה בשטח. אני לפעמים מבין, אבל זה עדיין בשטח. אני רוצה להגיד שמשהו מופנם אצלי, אני אומר, משמע ש. אתה הבנת? משמע שמה. מה משמע? מהי משמע? כך שואלת הגמרא כל פעם. מהי משמע? השמיעה היא תהליך שגם אצלי הוא לא עכשווי.
אז למה במעמד הר סיני, בנקודת הזינוק, הראייה והשמיעה היו צריכות להיות חבורות זו בזו, שהעם רואים את הקולות. אם השמיעה היא החוש המרכזי, אז כל העם שומע את הקולות.
עכשיו אתה מבין איך יכול להיות שכולם היינו בהר סיני. כי אצלי ברזומה, בדקתי בגיליוני הרפואי, לא מופיעה נוכחות בהר סיני. אבל בכל זאת אומרים לי שהייתי בהר סיני. השמיעה. זה בראייה. והר סיני ראו, לא מראות, קולות. לראות קולות זה לתת להווה ולנצח שפתחת בהם מקום אחד. זה לשים אותנו ביחד. שמע ישראל. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, ראה מי? ראה, בר עליה.
אבל במותו והבסנה עיניך הוא ראה.
נכון, נכון מאוד. בדיוק, ראה. ראה, אתה הולך להקים בית? ראה. אז יש כאן הרבה פעמים צורך בראייה, וישא עיניו, ויר, אם יש שלושה אנשים, ויר את המקום מרחוק, ויר. כשאני מדבר לעם שלם, אני מדבר איתו על שמיעה, זה אולי מחבר אותנו גם לסוף הפסוק. כי מה אני מבקש ממך לשמוע ישראל? שמע ישראל שמה? שהשם שהוא אלוהינו, הוא השם מה?
אחד.
אחד. כדי לדעת ששני דברים הם אחד, אני חייב נפח בזמן. יש לי כאן שני חפצים, שני ספרים. אני רואה את זה, רואה את זה, רואה את שניהם. לעשות אותם אחד, לקחת משולש ולחבר אותו, לכל התהליך הזה. השם עושה רע. הוא בעל מלחמות. הוא עושה טוב. אז אתה רק רואה אותו ואומר, וואי, היום זה מצוין. כשאתה מוכן לקבל אותו כאחד, גם כשזה טוב וגם כשזה רע. זה מה שסבתא תרצה לשאול אותי, כשהיא תגיד לי, עזוב אותי ממה שאתה מראה לך. שמע ישראל. כשיעקב פוגש את יוסף ועל פי המסורת, הוא אומר, שמע ישראל. הוא אומר, יוסף 22 שנה בתלת. הכתר שלך, אדוני המשנה למלך, מאוד מרגש. הסיפור הוא מדהים. אבל שמע ישראל, השם אחד,
אומרים שגם הפסוק הזה הרי נתקן כשיעקב לפעמים אותו קורא לבנים של יוסף.
ואומר להם שמע ישראל. הבנים של יוסף ולבנים שלו.
כן, הם אומרים לו, שמע ישראל.
בדיוק. אומרים לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שלך ושלנו. ואת האחד הזה, זה בעצם כל הכל. אותו יוסף, ובזה אנחנו מסיימים כי אנחנו אחרי הזמן, אותו יוסף שעומד לפני פרעה ופרעה את הפרעות הרעות, את הפרעות הטובים. אומר לו, יש לי רק חידוש אחד להגיד לך שאף חרטום לא אמר לך. חלום פרעה, אחד. והעולם אחד. והרגעים הקשים, והרגעים האחרים. שייכים לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
אמן כן יהי רצון, תוך תפילה ותקווה גם מהאולפן הזה, בשם כולנו שהאחדות הזאת והאחד הזה יחבר לנו בסוף את הכל התובנה שכל מה שאנחנו רואים ומתקשים בדקות ובשעות הללו יצטרף לאחד אחד גדול. תודה לך הרב אלון.
אמן.
בשורות טובות ושבוע טוב, ותודה גם לכם, ובאופן טבעי מסרים כמובן בתפילה, בשלום הפצועים, בהשתתפות, בצער, משפחות שכולות, ובשיר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שנתראה איתכם ונהיה איתכם בהמשך, בימים טובים, בשמחות ובבשורות טובות. שבת שלום.